ברוכים הבאים לפינה העברית, כנראה גרין. היום בחרתי לדבר על אישה יהודיה, עיתונאית בעצם בעל כורחה, ששמה גרדה לופט. בחורף 1924, כשתהילה גרדה ברחוב יפו בירושלים, היא נתקלה בפליקס רוזנבליט, לימים פנחס רוזן, שידע על עלייתה לא מכבר עם בעלה דאז, חיים ארלוזורוב. רוזנבליט שאל אותה במה היא עוסקת במולדת החדשה. היא הייתה אז פנויה להצעות, ורוזנבליט הציע לה להיות מזכירת מועצת פועלי ירושלים. הצעת עבודה לאנשינו שלא התאימה לעולה החדשה. הוא יעץ לה לעמוד בקשר עם רוברט וולץ' ביידיש רונצ'או בברלין. לגרדה לא הייתה עדיין תחושת ייעוד או שליחות, אך הייתה לה בת, שלומית, שצריך לפרנס ובית לנהל. ארלוזורוב והיא נפרדו, והיא קיבלה את עצתו של וולץ', מבלי לדעת שהקשר המקצועי שלהם יימשך שנים רבות. גרדה ידעה לנצל היטב את יכולת הכתיבה שלה ואת הסמסטרים שלמדה בברלין רפואה וכלכלה מדינית לפני עלייתה ארצה, וכתבה את מאמרה הראשון ליידישה רונצ'או. חוג מכרי הרחב ויכולת השיחה וההבנה החברתית-מדינית העמוקה שהיו לה, הקלו על דרכה והנהרה הייתה למשתתפת קבועה בכתב העת הברליני. לימים תהיה עיתונאית חשובה ומוערכת בשורה ארוכה של עיתונים וכתבי עת. גרדה נולדה ב-1898 בקניגסברג להורים ממוצא גליצאי. אביה חיים נולד בעיר היהודית ברודי ויצא לעולם הגדול דרך רוסיה, ואימה הייתה בת למנהלי אחוזה יהודים של אצילים פולנים ונצר לבית חילוני למדי ועמיד למדי. ברוסיה קדמה את פניהם האנטישמיות השורשית, וכמו רבים אחרים פנה הזוג גולדברג לגרמניה הקיסרית. מובאה קטנה מזכרותיה של גרדה לופט תבהיר מעט את החלוקה התרבותית בבית המשפחה. האב ביסס עצמו כיבואן תבואה, והאם ראתה עצמה כחלק מהממסד התרבותי החדש. היא כעסה מאוד כשאבא דיבר במקרה יידיש. היא סברה שסוחר העובד במשרדו ולא בחנות פתוחה הוא חבר בחברה טובה, וכי על כן עלינו לשמור על מנהגים של החברה הטובה בכל מחיר, ולא ייתכן איפה שאמא תעשה בעצמה את עבודות הבית וצריך להסיק עוזרת, גם אם במחיר קיצוץ כל הצעה אחרת. ואם שלחו אותה פעם לקנות חלב, היה עליה לעטוף את הבקבוק כדי שלא יראו אותו, כי אין זה יאה שישלחו אותה לקניות. היא מספרת, כשיצאנו לרחוב, היינו צריכים להחליף את בגדינו. עניין הלבוש נשמר בדקדקנות רבה כל כך, שבצאתה מן הבית נאלצה להחליף את הסרטים שקשרו את קצות צמותיה, ותמיד איבדה אותם בשעת המשחק. אחת התוצאות של שיטה זו הייתה הרגשת ביטחון מובהק. היא אומרת, ידעתי בדיוק מה מותר ומה עשו. צריך לשמור על הניקיון ולא לשקר. להתנהג יפה ולהכין את השיעורים, להביא ציונים טובים הביתה ולחזור תמיד בשעה המדויקת. משחקים ברחובות ויציאה בערבים לא באו בחשבון בכלל, וכן נאסר עליהם להביא הביתה חברים שלא הוזמנו קודם לכם. הוריה שמרו על העיקרון שצריך להיות בבית עם רדת החשיכה, ובקניגסברג בחורף השתרך חושך כבר ב-4 אחרי הצהריים. עשיית השיעורים בבית לא גזלה ממנה זמן רב, ובכיתות הגבוהות היא הייתה מספיקה להכין אותם בהפסקה בבית הספר. אחר כך הגיע סיאו של היום, הנגינה בפסנתר והקריאה בספרים. צריך לזכור כי לפני מלחמת העולם הראשונה לא היו לא רדיו ולא תקליטים ולא טלוויזיה. היא אומרת, אם רצינו לשמוע מוסיקה, היה עלינו לנגן בעצמנו או ללכת לקונצרט. המאזינים מבינים שקשה להתנתק מן הציטוטים והאווירה המסורטטת ביד אמן, וכזו הייתה ידה של גרדה גם כעיתונאית, כאשר התחבר לה שלא תהיה מוסיקאית מקצועית. את המוסיקה לא נטשה מעולם, ובצעירותה אף ליוותה הצגות ראי נועה אילם, כמקובל אז בנגינת פסנתר. במקצועות האמנות היוצר חייב להגיע אל השורה הראשונה, ואילו במקצועות אחרים די ברמה סבירה. לכל אורך זיכרונותיה של גרטה לופט שזורות אמיתות שהיום אולי אפשר לכנות אותן פמיניסטיות, אבל ההתגבשות שלהן יותר מאשר היא פמיניזם מודע. היא התקוממות אינטואיטיבית נגד כיפוח והצבא במעמד משני. בגיל 12 החלה לקרוא את הקלאסיקות הגרמניות. תוצאת הקריאה בדבקות הייתה אמונה כי קיימת אמת אובייקטיבית, וכי אפשר למצוא אותה אם מחפשים אותה בנאמנות ובדרך הסוקרטית. התוצאה השנייה הייתה התרחקות מן המסורת הדתית. לימים תצטער שלא למדה לפחות את העברית לפני שעלתה ארצה. לבית שבו גרו בקניצברג הגיע יום אחד משפחה מלטביה. הלטבים שכרו דירה בקומת הקרקע של הבית. כל העקרונות הפוריטנים של בית אמא הועמדו במבחן. הבנים הלטבים היו ענקים בעלי שיער אדום, יפים ובעלי קולות יפים וחיוניות יוצאת מן הכלל. המשפחה הייתה מוסיקלית מאוד וחברותית מאוד. הם היו הניגוד הגמור למשמעת והמעצורים של האם הקפדנית. התוצאה, נישואים של אחת האחיות של גרדה עם אחד הבנים הלטביים. מלחמת העולם הראשונה מוטטה את החזות הבורגנית ואת השלווה הרוחנית, וגם את הרווחה היחסית. אחרי המלחמה למדה גרדה באוניברסיטת הומבולט בברלין. שם פגשה את ארלוזרוב. ויקטור חיים, שאמרו עליו שהוא משורר צעיר, כבר היו לו חוג מעריצים. לראשונה התוודעה גרדה לציונות ולמצוקת היהודים ששתפו את ברלין במנוסתם ממזרח אירופה. גרדה הקודמת לא ידעה דבר על בעיית הלאומים הנרדפים ולא שמעה על הציונות עד אז. המודעות הפוליטית הייתה רק חלק מהזהות התרבותית של החוג של ארלוזרוב. ארלוזרוב אהב לקרוא לחבריו שירים של רילקה וסטפן גיאורגיה. בקוראו שירים היה נכנס למעין אקסטזה. בביתו של ארלוזרוב מצאה מרכז מוסיקלי. שתי אחיותיו ניגנו פסנתר, ובימי שישי היו קונצרטים שהיה בהם שילוב של מוסיקה גרמנית ונגינות ממזרח אירופה. החוג שלהם אהב טיולים בחיק הטבע, אם כי לא הצטרף לתנועת הבלאו וייס. ביום מן הימים גילתה גרדה שהיא בהיריון. היא עברה לגור בבית אמו של ארלוזרוב, למרות שהם לא היו נשואים. וגרדה התנגדה לעצות שתפיל את העובר. היא השתלבה בחוג האידיאולוגי שסביב חיים ארלוזרוב בברלין, וחבריה הבטיחו שאת הציונות אין לומדים אלא מרגישים. ב-1924 עלתה גרדה ארצה עם ארלוזרוב ועם ביתה שולמית. ארלוזרוב הסתער על שליחותו הפוליטית וגרדה לא מצאה עדיין את מקומה. לימים תפגוש בוועידה בנהלל את מי שיהיה בעלה השני, צבי לופט. יד המקרה כיוונה את חייה של גרדה גם הלאה, ועם מותו של בעלה השני צבי לופט בשנת 1949 קיבלה על עצמה עוד שליחויות עיתונאיות, ובהן לכתוב מהכנסת עבור הג'רוזלם פוסט. בדבר כתבה ביקורות ספרים. כתיבתה בפוסט וביקוריה בלונדון הביאו לגרדה לופט את הקשרים עם מערכת האקונומיסט, ואחרי 11 שנים של כתיבה לאקונומיסט נתבקשה לכתוב עבור הנויה צ'ירישה צייטונג, קשר שנמשך מעל 20 שנה. לכך נוספו גם רפורטאז'יות לרדיו פרנקפורט ולריינישר מרקר בקלן. ואי אפשר בלי ציטוט משפחתי מזיכרונותיה. בנוסף, היא אומרת, כתבתי, ואני ממשיכה לכתוב מדי שבוע, מאמר בשביל המיטיילונגספלט, העיתון של ארגון עולי מרכז אירופה. בדרכה האנליטית והמעודנת גיששה גרדה לופט בסבך התובנות, הערכיות, האידיאולוגיות והפוליטיות שנפרסו לעיני הבוחנות במהלך השנים, ובסיכום זיכרונותיה, שבועות ספורים לפני פטירתה היא כותבת. הערבים בארץ למדו מהיהודים לא רק את השיטות החדשות בחקלאות ובתעשייה, אלא גם את הלאומנות המודרנית. וכדי לספק את דרישותיה של זו, אין די ברמת חיים גבוהה ובמודרניזציה. בתקופה שבה שלטון עצמי הוא עיקרון יסוד מקובל בחיים הבינלאומיים, צריך לתת שלטון כזה גם לערבים הפלסטינאים. אם יישוב הארץ היה תפקידו של דור אחד, הרי פתרון הבעיה הערבית הוא תפקידו של הדור הבא. גם אם תפקיד זה נראה היום קשה ביותר, צריך לזכור שגם המטרה שהציב לעצמו הדור שלה ואף הצליח להגשימו, נחשבה בשעתו לאשליה בלתי ניתנת למימוש. מהי הדרך להבנה עם הערבים? זאת קשה לקבוע היום, כך היא אמרה. אבל צריך לשאוף להבנה שכזאת כדי לא לסכן את תקומת העם היהודי בארצו. גרטה לוף נפטרה בחודש מאי 1986. ובדמות כזו מיוחדת נסיים להתראות בתוכניתנו הבאה.
אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפני, לא משנה. אני ואתה נשנה.